הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שבת בפרק 13, פרק ההורג, בדף עין ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התורה של לוד מוצל מאש, הרב וחסיד רב יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אנחנו כעת מתחילים מדף עין ב' עמוד א', בתחילת העמוד. ממשיכה הגמרא לעסוק בדיני כתיבה בשבת. כתב אות אחת בשבת זו ואות אחת בשבת הבאה. האם אותו אדם חייב קורבן חטאת מפני ששתי האותיות שנכתבו בשתי שבתות שונות הן ביחד מצטרפות לכדי שיעור של כתיבה, ששיעור כתיבה בכדי להתחייב עליה קורבן חטאת זה שתי אותיות? רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. מקשה הגמרא התחה מבורא, אילו כתב אות אחת בחול ואות אחת בשבת, רבי אליעזר מחייב חטאת. בין בשבת זו, בין בשבת הבאה, לא כל שכן. כלומר, אם רבי אליעזר סובר שכשאדם כתב אות אחת ביום חול ואות אחת בשבת, שתי האותיות מצטרפות והוא חייב קורבן חטאת. אם הוא כתב שתי אותיות בשתי שבתות, קל וחומר שהוא יהיה חייב. שהרי חול זה ודאי יש לו יותר קושי להצטרף לשיעור, שהרי ניסו לכתוב ביום חול. משיבה הגמרא, אכן החידוש הוא לא בדעת רבי אליעזר, אלא החידוש הוא בדעת חכמים. משיבה הגמרא, מפני חכמים שהן פותרין. החידוש בברייתא נכתב לומר שדעת חכמים שאפילו שתי אותיות שנכתבו בשתי שבתות שונות, ושבת זהו זמן של חיוב, בכל אופן מפני שבכל שבת הוא כתב רק חצי שיעור, אזי שתי השבתות הן אינן מצטרפות, ואותו אדם יהיה פטור לדעת חכמים. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, משנה ב', הלכה ב'. אומרת המשנה, עושה שני בתי נירין, כלומר אדם שהכניס שני חוטין בתוך בתי הנירין, ואלו הם לולאות מיוחדות העשויים למלאכת ההריגה, בנירין ובקרוס, הגמרא תבאר מיד, ובנפה, כלומר הוא עשה שני בתי נירין בנפה, או לחילופין בקברה, שבה קוברים את התבואה ומוציאים את המוץ, או לחילופין בסל, שגם נפה גם קברה וגם סל ארוגים שתי וערב. אומרת המשנה, חייב אותו אדם חייב משום מלאכת עשיית שני בתי נירין. מסיימת המשנה ואומרת, התופר שתי תפירות, או לחילופין והקוראה על מנת לתפור שתי תפירות, חייב. מבארת הגמרא, מהו בנירין? נירעיה, ואלו הם נולין פשוטים ששימשו להריגה ביתית, ובקרוס זהו קרומה, והוא נול של אורגים מומחים. מבארת הגמרא, רבי בא אמר בשם רב ירמיה בשם רב, הממתח צדדיו, כלומר אדם שמתח את הבגד שנתרופפה תבירתו בצדדיו, הדין הוא שלמרות שהוא לא תפר אלא רק מתח שם את החוטים, חייב משום תופר. ומדייק את הגמרא ואומרת, נאמר משום תופר או משום כושר. מדוע רב לא אומר שהוא חייב גם משום כושר, אלא בהכרח שבתפירה כאן לא הייתה שום פעולה של קשירה? ואם כן, למדנו שכשאדם מותח חוטים ובכך מתקן את הבגד, אזי הוא יכול להתחייב משום תופר, למרות שאין כאן שום מימד של קשירה. כעת נתחיל בסייעתא דשמיא, המשנה ג', הלכה ג'. אומרת המשנה, הקורע בחמתו, כלומר בכעסו, או לחילופין אדם שקורע על מיתו, והיא קריאה של אבלות שאדם מחויב לקרוע, וכל המקלקלין, כלומר כל אדם שעשה פעולה של קלקול והשחתה, הרי אלו פטורים אם הם עשו כך בשבת. והמקלקל על מנת לתקן, אדם שעשה פעולה של קלקול, אבל בכדי לתקן, כגון קורע על מנת לתפור, או לחילופין סותר על מנת לבנות, שיעורו בכדי להתחייב עליו בשבת, הוא כמתקן. כלומר, אנחנו צריכים לבדוק מהו השיעור המספיק שיתאפשר על ידה לעשות את מלאכת התיקון, והשיעור הזה, במלאכת הקלקול, הוא יתחייב עליו. עד כאן בסייעתא דשמיא ראינו את המשנה. מבאר את הגמרא, ראינו במשנה, שאדם שקורע על מיתו פטור, ולכאורה טעם הדין, זה מחמת שכל קריאה נחשבת כקלקול, ומחמת שכשאדם שקרא בשבת על מיתו לא יצא ידי חובתו בקריאה זו, והוא יהיה חייב במוצאי שבת לקרוא שוב, אם כן הקריאה שהוא קרא בשבת היא אינה בגדר תיקון, אלא בגדר קלקול, שהרי אם היה הדין שאדם שקורא על מיתו בשבת, הקריאה הזאת הוא יצא בידי חובה והוא לא חייב לקרוא שוב במוצאי שבת, כיצד היינו מגדירים קריאה זו בשבת? בוודאי, זוהי הייתה קריאה של תיקון ולא של קלקול, ואם כן בוודאי שהוא היה צריך להיות חייב עליו. אבל אם המשנה אומרת שאדם שקורא על מיתו פטור, אם כן בוודאי שהמשנה סוברת שהקריאה הזאת הוא לא יוצא בידי חובה, והוא יהיה חייב לקרוא שוב במוצאי שבת, ולכן הקריאה הזאת מוגדרת כקלקול ולא כתיקון, ולכן הוא פטור. באון קומר רבי בא שאלו התלמידים לפני רבי בא, היכמד את אמרתמן כפי שאתה סבור בברייתא, שאדם השוחט חטאתו בשבת כיפר ומביא אחרת, אדם בשבת שבטעות בשוגג הקריב קורבן חטאת. הדין הוא שקורבן החטאת כיפר על העבירה שהוא היה אמור לכפר. אבל מחמת שהוא חילל את השבת, אזי הוא יצטרך במוצאי השבת ביום ראשון להביא קורבן על החילול שבת, על הקורבן שהוא הקריב בשבת. ואם כן מדייק את הגמרא, למרות שאותו אדם עבר על חילול שבת, למרות זאת, אנחנו מגדירים את הקרבת הקורבן בשבת למרות שהיא נעשית באיסור כמצווה, והוא יצא בזה ידי חובה. אם כן שואל את הגמרא ואם הרופחה, גם עלינו לומר כך בסוגיה שלפנינו, יצא ידי קיראו. כלומר, כשם שאותו אדם שהקריב קורבן חטאת בשבת באיסור, הוא יצא ידי חובת הקורבן, היה לנו לומר שכשהאדם קרא על מיתו בשבת, למרות שאסור לו לקרוא והוא חילל בכך את השבת, הרי שהוא יצא ידי חובה של מצוות קריאה, והוא לא חייב ביום ראשון במוצאי השבת לקרוא שוב. ואם כן, הפעולה הזאת מוגדרת כתיקון ולא ככלכול. וכשהמשנה אמרה שהוא פטור, זוהי רק מחמת סיבה אחרת. אלא כרבי שמעון דרבי שמעון אמר, עד שיהיה לו צורך בגופו של דבר. דעתו של רבי שמעון שכל מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. כלומר, שכשאדם עושה מלאכה ותכלית המלאכה אינה מתקיימת כאן, כגון כאן, שכשאדם שהוא קורא על מיתו, אין לו צורך בגוף הקריאה. אלא מה שיש לו כאן, זה מצווה שהתורה שחכמים ציוו אותו לקרוע, את זה הוא מקיים. אבל בעצם תכלית הקריאה אינה מתקיימת כאן. הקריאה הזאת אין לו צורך בקריאה, אלא יש לו צורך בדין שהוא יוצא בו ידי חובה בקריאה. ורבי שמעון סובר שכל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, אם כן יוצא שהטעם של המשנה, שאדם שקורא על מיתו בשבת פטור, זה לא מחמת מקלקל, אלא זה מחמת מלאכה שאינה צריכה לגופה, ומשנתנו מתבארת כשיטת רבי שמעון, שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. אמר לו נאמר להם רבי בא, אין מקום לדמות בן אדם שיקריב קורבן חטאת בשבת באיסור, לאדם שקורא על מיתו בשבת. מדוע? כי ישנו חילוק בין הדברים. תמן לגבי האדם שיקריב קורבן חטאת בשבת, הוא גרם לעצמו, כלומר אותו אדם גרם לעצמו להתחייב להביא את קורבן החטאת. ומחמת שכך, כשהוא מביא את הקורבן, למרות שהוא לא מקיים בזה מצווה. מדוע שהרי זה מצווה באה בעבירה שהרי הוא מחלל שבת בהקרבה, אבל מחמת שהוא הביא את עצמו לכדי חיוב הבאת הקורבן, הוא הביא את עצמו למצב שהוא טעון כפרה, אם כן הקורבן אמנם הוא לא קיים בכך מצווה, אך את האקט של הכפרה שקיים כאן הוא בהחלט קיים. ברמחה, את גרמת לו? שואל רבי בא, כשאדם עושה פעולה של קריאה בשבת, הרי הקריאה היא לא באה בשביל לכפר על חטא, אלא כל מהות הקריאה היא קיום מצווה. וכשאותו אדם מחלל את השבת ועושה קריאה, הרי לא שייך להגדיר פעולה זו כמצווה, אלא כעבירה. ולכן כל פעולת הקריאה לא יכולה להיחשב לעולם כתיקון. כשאדם מקריב קורבן בשבת, להקרבת הקורבן יש שני היבטים. יש את ההיבט של המצווה שהוא לא מתקיים כאן כי הוא מחלל שבת, אבל יש כאן היבט נוסף של כפרה שהוא מתקיים כאן, ולכן הוא יצא ידי חובת הקורבן, והוא צריך להביא קורבן על הכפרה, על מה שהוא חילל את השבת בהקרבת הקורבן. לעומת זאת קריאה שאין בה שום היבט של כפרה, אלא היבט של קיום מצווה, מצווה גרידה. מכיוון שלא שייך להגדיר את הקריאה בשבת כמצווה, שהרי הוא מחלל את השבת בכך, אם כן ממילא מעשה הקריאה נחשב לקלקול ולא כתיקון. ואפילו רבי יהודה שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, הוא הרי מודה שכל המקלקלין פטורין. ולכן רוצה רבי בא לומר שאין מקום לדמות בן אדם שמקריב קורבן בשבת, לבין אדם שקרא על מיתו בשבת. משנתנו שאומרת שאדם שקורא על מיתו בשבת פטור, זהו מחמת קלקול ולא מחמת מלאכה שאינה צריכה לגופה. אמר רבי יוסי, רבי יוסי היא לא מקבל את החילוק בסברה בין אדם שמקריב קורבן בשבת לבין אדם שקרא על מיתו. אומר רבי יוסי, ואפילו תמן את גרמת לו. כלומר, גם במקרה של הברייתא, אתה הרי גרמת לו להביא את הקורבן. מדוע? אתה לא יכול לומר שהקרבת הקורבן יש בה שני מישורים, שני היבטים, היבט של כפרה והיבט של מצווה. הרי מי החליט, מי הגדיר שכשאדם מחלל שבת, הקורבן מחפר על האיסור שלו? וכי האדם יכול להחליט שהבאת קורבן מחפרת? בוודאי שלא. התורה היא זו שצוותה על הכפרה, והיא זו שחידשה את המציאות של כפרה. ממילא יוצא שכל הבאת הקורבן בשבת מתחילתה ועד סופה, היא אינה בגדר כפרה המנותקת מהמצווה, אלא כל הכפרה היא מצווה. ולמרות שאותו אדם מביא קורבן בשבת ומחלל את השבת, אנחנו אומרים שהקורבן הזה מחפר על העבירה שהוא עשה. אם כן, למדנו מכאן שהקורבן מועיל לכפרה למרות שזוהי מצווה הבאה בעבירה. למרות שהוא מחלל את השבת, הבאת הקורבן מוגדרת כמצווה. ואם כן, כל אדם שקורא על מיתו בשבת, למרות שהוא עבר כאן על איסור של חילול שבת, הרי שבקריאה הוא יצא ידי חובה. ואם כן, נשאלת השאלה מדוע הוא פטור. הרי אם כן, אין כאן פטור של מקלקל, שהרי הוא מתקן, שהרי הוא יצא ידי חובת קריאה מה שהוא קרא בשבת. מדוע אמרה המשנה שאדם שקרא בשבת יהיה פטור? מסיקה הגמרא וצורך מאמר. אנחנו חייבים לומר דרבי שמעון שמשנתנו סבורה כדעת רבי שמעון, שכל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. לסיכום, יש שני ביאורים אפשריים בהבנת המשנה. כשהמשנה אומרת שהקורא על מיתו פטור, אפשר להבין שזהו מחמת מקלקל, ואפשר להבין שזהו מחמת מלאכה שאינה צריכה לגופה, והגמרא מסיקה שהסיבה שהקורא על מיתו בשבת פטור, זהו מחמת מלאכה שאינה צריכה לגופה. מקשה הגמרא, חברי הבאון קומר רבי יוסה, החברים מקשו לפני רבי יוסה, לא כן אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוצדק, מצא גזולה אינה יוצא בידי חובתו בליל פסח. וכשם שכל אדם שגזל מצא בליל פסח לא יוצא ידי חובתו, מדוע? כי זהו בגדר מצווה הבאה בעבירה. אם כן, כל אדם שקורא על מיתו בשבת לא יצא ידי חובה, מדוע? כי זהו נחשב למצווה הבאה בעבירה. אמר לו, נשיב להם רבי יוסה תמן, גוף העבירה. אדם שלקח חפץ גזול, לקח מצה גזולה, המצה הזאת לא יכולה לשמש כמצווה, כי גוף המצווה שהיא המצה היא גזולה. ברם הכה, הוא עבר עבירה. הבגד בו עושים את המצווה. האם הבגד הוא גופו עבירה? בוודאי שלא. ואומנם כשאותו אדם קורע בשבת הוא עושה עבירה, אבל לא שייך לומר שגוף המצווה נעשה בעבירה. הוא עושה את פעולת המצווה בעבירה. אבל אין מקום לדמות בן אדם שלוקח מצה גזולה, שגוף המצווה שהיא המצה היא כולה חפצה של עבירה, בניגוד לבגד שהבגד הוא לא עבירה, רק העיתוי של הקריאה הוא עבירה. ומביאה הגמרא ראיה לכך. כך אנו אומרים, מוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים, אינו יוצא בידי חובתו בפסח. אם אדם חילל שבת, ובכדי לאכול מצה בשבת, הוא הוציא אותה בליל הסדר שחל בליל שבת, הוא הוציא את המצה מרשות היחיד לרשות הרבים. וכי שייך לומר שהוא לא יוצא ידי חובתו? בוודאי שהוא יוצא ידי חובתו. מדוע? כי אמנם הוא קיים את מצוות אכילת מצה על ידי העבירה, אבל זה לא שגוף המצה כולה הפך להיות עבירה. לכן אצלנו בסוגיה שלנו, אדם שקרא בשבת, לא שייך לומר שזה מצווה הבאה בעבירה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, תני מצה גזולה, אסור לברך עליה לא ברכת המוציא ולא ברכת על אכילת מצה, וכפי שנאמר בפסוק, בוצע ברך ניעץ השם. אמר רב הושעיה על שם, ובוצע ברך ניעץ השם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי יונה הדא דעת אמר, מה שאנחנו סבורים לומר שאסור לברך על מצה גזולה, זה דווקא בתחילה לפני אכילת המצה. אבל בסוף, לגבי ברכת המזון, אדם חייב לברך, והסיבה לכך, לא דמים הוא חייב לו, מילא קודם אכילת המצה אסור לו לאכול מצה, אבל לאחר שהוא אכל את המצה, הרי כל מה שהוא חייב לנגזל זה את הדמים. אבל את המצה עצמה הוא לא חייב להשיב, לכן ברכה האחרונה על אכילת המצה הוא כן חייב לברך. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יונה אמר אין עבירה מצווה. לעיל ראינו שרבי יוחנן אומר בשם רבי שמעון בן יהוצדק, שלא רק שאדם לא יכול לברך על אכילת מצה בליל הסדר, אלא שהוא גם לא יוצא ידי חובה באכילת המצה. והסברה לכך, מפני שאין עבירה מצווה. כלומר, מצווה והעבירה אלו הם שני עניינים המנוגדים זה לזה. ומכיוון שיש עבירה לאכול מצה גזולה, לא ייתכן שהעבירה הזאת תחשב למצווה לאכילת מצה. רבי יוסף אמר אותה סברה בסגנון שונה, אין מצווה עבירה מפני שיש מצווה לאכול מצה בליל הסדר, ומצווה והעבירה אלו הם שני עניינים המנוגדים זה לזה, אם כן לא ייתכן שהמצווה היא תהיה בעבירה, ולכן לא שייך לקיים את מצוות אכילת מצה במצה גזולה. אמר רבי יעילה מה המקור לכך? כתוב בפסוק בויקרא כ"ז פסוק ל"ד ובמדבר ל"ו פסוק י"ג, אלה המצוות, והמילה אלה באה למעט שאם עשיתן כמצוותן, הרי הן מצוות. ואם לאו, אם לא עשית את המצווה כמצווה אלא כעבירה, ממילא אינן מצוות ולא יוצאים בזה ידי חובה. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רבי יוסף יצחק בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיי תמיד.